אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק, לימודנו המרתק בספרו של המהר"ל מפראג, דרך חיים. אנחנו בעמוד פג. עמוד פג הוא אמצע הפירוש למשנה המובאת בעמוד פא. אז נחזור לעמוד פא לרגע לקרוא את המשנה שוב. תביא כסף. תפס. צריך להפוך? להפוך. הוא היה אומר, מרבה בשר מרבה רימה, מרבה נכסים מרבה דאגה, מרבה נשים מרבה כשפים, מרבה שפחות מרבה זימה, מרבה עבדים מרבה גזל. אם כן, יש לנו חמישה דברים שריבוים שלילי. כלומר, אין שלילה עצמית, לא בבשר, לא בנשים, לא בנכסים, לא בכשפים ולא בשפחות ולא בעבדים. לא, כשפים כן. יש, אין רע לא בבשר, לא בנכסים, לא בנשים, לא בשפחות ולא בעבדים. אבל ריבוים של אלה מביא לחמישה דברים רעים. מרבה בשר, מרבה רימה, מרבה נכסים, מרבה דאגה, מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה, מרבה עבדים, מרבה גזל. והסברנו שאין הכוונה שדווקא הדברים האלה יוצאים אל הפועל. למשל, מרבה בשר, מרבה רימה, אין הכוונה רק מצד הרימה עצמה, שהבשר הופך להיות רימה, אלא שהבשר במהותו שייך אל הרימה, כיוון שהוא חומר, אין לו אחרית. כמו כן גם, מרבה נכסים, מרבה דאגה. יש אנשים שיש להם מרבה נכסים ואין להם דאגה. כן? זה מה שלמדנו. אין להם דאגה, אבל ריבוי הנכסים שייך באופן עצמי לדאגה. גם אם הוא הצליח לפתור את בעיית הדאגה. זאת אומרת, הוא ניהל את הנכסים שלו באופן כזה שכבר אין לו דאגה. אבל הריבוי הנכס הוא בעצמו עניינו הדאגה. מרבה נשים, מרבה כשפים. אף על פי שיש נשים שאינן מחשפות, כגון אביגיל, אשת נבל הכרמלי, שהייתה גם אשתו של דוד, הייתה מגדולי הצדיקות בעולם. כן? אבל הכוונה שהכישוף מצוי יותר בנשים מאשר בגברים. ולכן מרבה נשים, כלומר ריבוי, זה הכוונה, לא נשים מרבות כשפים, אלא ריבוי הנשים מרבה כשפים. כמו כן גם מרבה שפחות מרבה זימה, כי החברה של השפחות היא מרבה את הזימה, גם אם בפועל זה לא היה, כלומר, אני מדגיש את זה, אני מקווה שדברים האלה חייבים לקרות, אבל הם עשויים לקרות. מרבה עבדים, מרבה גזל. כן, חמישה דברים שריבוים שלילי, אף על פי שהם מצד עצמם דברים טובים. עכשיו יש לנו פה חמישה דברים נוספים שהם המשך המשנה, שהמהר"ל יפרש לנו. מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חוכמה, מרבה עצה מרבה תבונה, מרבה צדקה מרבה שלום, קנה שם טוב, קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי עולמות.
לא כתוב מרבה חוכמה.
למה? כתוב, מרבה תורה, מרבה חיים. אם אתה מרבה תורה, יש לך הרבה חיים. מרבה ישיבה, אז מרבה חוכמה.
מרבה חוכמה.
פה הוא לא מזכיר.
אולי תקימו הרמח"ל, אולי...
שמה?
מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה
חוכמה. ואז אחד מוליד את השני. היה אפשר לומר, אבל זה לא מקביל לקודם. פה רואים שזה בהקבלה לקודם. נכון?
לא.
וזה, אז זה יהיה לא סימטרי. אנחנו מאוד אוהבים סימטריה. זאת אומרת שבחיובי זה שרשרת, זה זרימה. טוב, מוזמנת לאסוף את הפירוט. לא יודע. עכשיו אנחנו בעמוד פג. שמו למעלה? מה, כבר הגענו לשם? איפה? איזה שורה? נתחיל עוד פעם מהפסקה הימנית, בסדר? בעמודה הימנית למטה. ואחר כך התחיל בחמישה אחרונים שהם לנשמה, לעומת חמישה ראשונים שהם לגוף. ואמר, כי חמישה דברים אשר שייכים לנשמה, כולם הם למעלה יתרה. והתחיל מרבה תורה, מרבה חיים. כי התורה היא הראשון לנשמה, מפני שנותנת לנשמה חיים. מעניין, התורה נותנת לנשמה חיים? חשבתי שמי שנותן חיים לנשמה זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת תוספת חיים.
חיים ממש.
מה, אדם לא יחיה אם לא תהיה לו טוב?
הנשמה לא
תחיה
בעולם הזה. לא תביא לידי ביטוי את החיים שלו.
למה? הוא מתהלך מת בעולם הזה. זאת אומרת זה לא חיים. זאת אומרת זה לא חיים. זה מה?
אתה
החיים. אז אם כן, על איזה תורה מדובר? אבל מי שכתוב מרבה תורה, מרבה חיים. אבל תורה במובן פה של רצון השם. רצון השם. אם הוא מתחבר אל רצון בוראו, אז הוא כפי שבוראו רצה שיהיה. אז אם אלה, מרבה תורה, מרבה חיים. זהו. יפה, אפשר להגיד את זה גם כן. מרבה חיים. קצת חיים יש. מה? אז יש לו קצת חיים לפי זה. יעסוק בתורה, יהיה הרבה חיים. לא, יש לו גם כן תורה, כן? כל ה... אפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי כאילו כהן גדול, נכון?
לעסוק בתורה זה רק להיות מחובר, כאילו להתחבר בכל מה
שאתה עושה. לא הבנתי, מה השאלה בדיוק?
לעסוק בתורה.
מה זה לעסוק בתורה את שואלת?
אם אני עכשיו עושה משהו
ש... את מתגנת חביתה.
ואני מחובר בצלשת.
זה לא תורה. זה לא תורה. זה חביתה. וחביתה עם רגשות.
לא,
כאילו, זה לא
אהבות. תורה זה התחברות אל הרצון. אני מתחבר אל הרצון על ידי שאני לומד. על ידי שאני עוסק, יותר נכון. לא, על ידי שאני עוסק ברצון הזה. זאת אומרת, לכן הברכה בנוסח אשכנז זה אשר קישנו ממציאותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. לעסוק, הספרדים על דברי תורה. זה גרסת עריף. כן, אבל אף אחד לא מברך ללמוד תורה. אין ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד תורה, למרות שללמוד תורה זאת... מה? אבל הוא טועה.
הוא מוציא אותנו.
מה? אה. יכול להיות? יכול להיות מאוד. אוי, אותם. כן, היינו עסוקים כן בשאלה של התורה, שהיא מקור החיים, כן, אבל למה? מה היה בדיוק בדיוק? הרצון. איך, כן, לעסוק בזה תורה. כן, שהנוסח בנוסח אשכנז זה לעסוק בדברי תורה, ולא ללמוד תורה, למרות שיש לכאורה מצווה ללמוד תורה. כן, אז המהר"ל אומר בהקדמת תפארת ישראל שאי אפשר לברך ברכה כזאת, בגלל שללמוד תורה הכוונה לכוון לאמת. אז אם אני אמרתי, אני עכשיו אלמד את האמת, ולא כיוונתי אל האמת, ברכתי ברכה לבטלה. נכון? נגיד למדנו, וטעינו, טעינו בלימוד. 5 שעות למדנו ביחד, ולא הגענו אל האמת. אז ברכנו ברכה לבטלה. לא למדנו תורה. רגע. אבל אם התעסקנו. נכון? כלומר, אף על פי שאנחנו לא כיוונו אל האמת, אבל התעסקנו בזה. אין לעסוק בדברי תורה. עכשיו,
מה השאלה לגבי
חמץ,
לא
מוצאים בסוף חמץ, כן,
לכן,
סמים. לא, לאו דווקא. יש מי שאומר שלא חייב לשים, לפי עיקר הדין אתה לא חייב לשים חמץ.
תרח למה, אבל זה בבתת טענה. הרי לבחלים תלמד, זה בגלל לא רוצים
את זה. נכון, אז על ביור חמץ, אז מסבירים, על ביור חמץ עם אמצא. אז אתה יכול להגיד, אני מברך שאני אשתדל ללמוד תורה. בסדר, אז מה?
זה
נקרא לעסוק. זה בדיוק ההגדרה של הביטוי לעסוק. להתעסק, אני מתעסק בזה. כן, הגעתי לאמת, לא הגעתי לאמת, זה שאלה אחרת. השתדלתי. כן, עכשיו, אז גם כן, הלימוד זה לאו דווקא לימוד של הספר. אבל הכוונה שאני עסוק בידיעת רצון השם. עכשיו, וזה שונה מחוויה פנימית, שלמשל אני מתאגן את החביתה, ואני קשור לקדוש ברוך הוא. זה החוויה הזאת, היא חוויה של חוכמה, לא חוויה של רצון.
באיזה אופן כן ללמוד
את
השם
באופן ידעתי, באופן רק על ידי ספרים? על ידי, לא רק על ספרים. אפשר ללמוד תורה גם בלי ספרים. מפי רבו, למשל. אפשר גם ללמוד תורה מפי האומה. זאת אומרת, עם ישראל, נגיד, סוחב איתו הרבה ידיעות, והידיעות האלה הם גם כן תורה. למשל, מנהגי ישראל תורה. או למשל, מה שאומרים, היינו באמרי אינשי. כן, בני אדם רגילים לומר כך, והגמרא לומדת מזה משהו. אבל זה ברור שאם אנחנו מדברים על תורה, זה חייב לעבור ממישהו למישהו, בשרשרת. כן, אם זה משהו, אם זה חוויה פנימית, זה לא תורה. תורה זה כל מה שגילוי רצון השם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא גילה את רצונו בגדול בתורתו. כן? יש לפעמים, אצל אומות העולם, יש גם נביאי אומות העולם. יש גם דבר כזה. כן? אבל זה יחידי, יחידי. אפשר לקרוא לזה יהדות במובן המצומצם של המילה, כי היהדות זה המצב של הלימוד שלנו אחרי הנבואה. בסדר? טוב, אז מה שאומר כאן, והתחיל מרבה תורה, מרבה חיים, כי התורה היא ראשון לנשמה, מפני שנותנת לנשמה חיים. כמו שאמר, כי על ידי התורה הדבקות בו יתברך, וכמו שנתבהר כמה פעמים. לפיכך, מרבה תורה, מרבה חיים. ואמר אחר כך, מרבה ישיבה. מה זה ישיבה? מה זה בין לימוד תורה לבין ישיבה? מה? גם ללמוד. מה יש בישיבה? יש עוד אנשים. זה נכון, יש יישוב הדעת, יושבים, בשביל זה נקרא ישיבה, אבל אנחנו יושבים עם עוד אנשים. כשאני לומד תורה אני יכול ללמוד לבד, אבל בישיבה חייב להיות עם עוד מישהו. כן, יש דו שיח. לכן יש פה ריבוי חוכמה. האדם שלומד לבד, אמנם זה מחיה אותו, אבל ריבוי חוכמה אין כאן, כיוון שאין לו דרך לבקר את מה שהוא אומר, אין ביקורת, אין הפריה הדדית. לכן אומר כאן, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. כלומר, ואמר אחר כך, מרבה ישיבה, רצה לומר שהוא מרבה להשיג בישיבת חברים, מרבה חוכמה. כי אחר שזכר התורה, זכר החוכמה. כי התורה שזכר, היינו שהוא ידע משפטיה ומצוותיה על בוריה. אבל החוכמה, הבנת טעמי התורה והשגת המצוות. דבר זה הוא החוכמה. מניין לו, החילוק הזה למערב. מאוד מעניין מה שאומר. הוא אומר הרמב״ם אומר גם כמו שזה, שתורה זה המצוות, ידיעת המצוות, והחוכמה זה ידיעת טעמיה. גם ברמב״ם מצאנו חלוקה כזאת. למה? כי מה זה תורה? מאיזה ביטוי זה בא?
הוראה.
כלומר, זה גילוי הרצון. כן, כלומר, הבן שלך, כלומר, לבן שלך תביא כוס מים. ישאל לבן, למה? מה התשובה? כי אני אמרתי. אז זה לא נכון, זה לא בגלל שאמרת. כי אתה רוצה לשתות, נכון? אז למה אתה עונה לו כי אני אמרתי? כי אם אתה תסביר לו למה הוא צריך להביא את המים, אז עשית אותו חכם. לא עשית אותו בן. כלומר, יש צורך מבחינה פסיכולוגית בסמכות, כי הסמכות מגלה את הרצון. יש מישהו שעושים את רצונו. עכשיו, רצונו בחוכמה כמובן, כי אם האבא יבקש מים סתם, אז זה באמת אידיוט, אבל שיבקש מים, והבן צריך לעשות את זה ככיבוד אביהם, ואחרי זה יש חוכמה בדבר.
אנחנו הבנים של
הקדוש ברוך הוא. לכן, כיוון שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו קודם כל עושים את רצונו, ואחר כך מבינים למה.
אני אומר שהחלק השני נחוץ, חיוני.
זה חלק מחיבת הבן לאביו. זה ההבדל בין עבודת העבד לעבודת בן. הזוהר אומר, כל מה שעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. אז מה ההבדל? שהבן יכול לפשפש בגנזי אביו. מה זה גנזי אביב? מה שגנו זה תל אביב, כלומר הסיבה, הטעמים של אביב, כן, יפה.
אז אם זה נכון, החילוק פה זה, אחת הראשון ללמוד תורה זה מבחינת האינפורמציה, אני יכול לקבל הרבה אינפורמציה, יש רואה סיבה שנקרא...
אינפורמציה על מה? על הרצון?
על התורה, מה שנקרא חוקים, הלכות, הקודש.
מה זה חוקים, הלכות? זה רצון השם, תזכור את זה תמיד.
אבל החלק השני של החוכמה זה תף נמה
לא, זה לא כדי שישפיע.
ההשפעה של זה, זה הפוכמה.
לא, זה כדי שתדע את השם.
לא כל אדם שלומד, יש לומד אינפורמציה,
זה
את השם.
זה מה שאני מסביר, אבל...
מה גורם לו ש... אני לא אומר, אני עולה מאיר,
כי מה גורם דו שיח בין אנשים? אני שואל, משום מקבל, אז אני מתחמת. זאת הוצאה שלי. כן, אבל המטרה היא לא שאתה תפנים את המעשה. המטרה היא שהמעשה הזה יביא אותך לדעת השם. הבנת? בסדר. כלומר, המטרה איננה המעשה. ודבר זה הוא החוכמה. והחוכמה הוא עניין אחר, והוא מעלה נוספת. ומעלה זאת גם כן הנשמה. ואחר כך אמר, מרבה עצה, מרבה תבונה. פירוש, שהוא מרבה להעמיק בתורה, להיות מבין דברי תורה, דבר מתוך דבר, ודבר זה נקרא נבון. וזה שאמר, מרבה עצה, מרבה תבונה, וזה עוד מעלה נוספת. מה ההבדל בין זה לבין חוכמה? שבחוכמה הוא מבין את הדבר עצמו. בתבונה הוא מבין דבר אחר מתוך הדבר הראשון. יש פה ריבוי של גיליה. אם תרצה, כן, ההיקש זה שייך לזה. כלומר, אתה למדת נושא אחד, הבנת, מתוך כך אתה מקיש לנושא אחר. וזכר שלושה דברים כנגד הדעה והחוכמה והתבונה. וכנגד זה אמרו בהגדה, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. כמו שזכה, שלושה בך. יש מחלוקת בגרסאות, יש מוסיפים כולנו זקנים. יש שתי גרסאות, יש עם כולנו זקנים ויש בלי כולנו זקנים. ושם פירשנו, כי התורה נקרא דעת, כמו שאמר, יודעים את התורה. מה זה יודעים? מה זה דעת?
חוברים.
חוברים, כן? דעת זה חיבור. כמו משל הפסוק, והאדם ידע את חווה אשתו. ואלו שלושה שהם החוכמה והתבונה והדעת, הם לנשמה כמו שידוע. ובכל אלו, המוסיף, הוא קונה מעלה עוד יותר, לא כמו חמישה הראשונים שיש בזה חסרון. שאם אדם מרבה בבשר, בנכסים, בנשים, בעבדים ובשפחות, ככל שהוא מרבה בזה, הוא חסר יותר. מה שאין כן, בתחום הרוחני הזה, ככל שהוא מרבה, יש לו תוספת מעלה. לא הבנתי את השאלה. זה לא ידיעה, זה דעת. ידיעה זה משהו כינה אינפורמציה.
לא, דעת
זה שאני מחובר לדבר.
זה לא משהו
מאוד חווה. דעת זה תולדה חווייתית של ההשכלה. למשל, יש אדם שקר לו, זה לא דעת, קר לו, זה חוש. ויש אדם שהשכיל במשהו. אחרי שהוא השכיל, זה כל כך התברר לו כאמת, שעכשיו זה מופנם אצלו כחוויה. כלומר, דעת באה אחרי בינה. כן, יש לנו משנה בהמשך. אם אין בינה, אין דעת. אם אין דעת, אין בינה. אוקיי?
כן.
לא, זה ודאי שאחד באחר בנשני. זה מה שהוא אמר. לא כל המרבה בסחורה מחכים. זה למדנו במשנה הקודמת. לא כל המרבה בסחורה מחכים. שהסחורה היא גורמת להתפשטות, והחוכמה היא התרכזות. ומלא, יש סתירה ביניהם. זה אמר עוד. מרבה, מה? זה כבר לא ריבוי אצלם. כן, לא, ברור, ברור, צדקת. זאת אומרת, יש מצב, אבל זה כבר לא נקרא ריבוי. יש לו הרבה בשר, אבל זה לא בישהו מרבה בשר. הוא מרבה בשר, בישהו הוא מגדיל את תחום הקודש. יש תחום כזה. למשל, מסופר על רבי אלעזר ברבי שמעון. הגמרא מספרת בצורה ציורית, שהוא היה אדם שמן מאוד. כן? וחתכו לו חתיכת בשר, שומנית כזאת, והעמידו בשמש שלושה ימים ולא הסריחה. למה לא הסריח? זה היה קדוש. ואמר עוד, מרבה צדקה מרבה שלום. פירוש, כי האדם צריך אל השלום עד שלא יהיה לו מתנגד, שאם אין שלום אין כלום, ולפיכך השלום הוא צריך אל האדם. כן, מה הוא מתכוון כאן השלום? יש גם על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. הסברנו שמה שהדין זה בין אדם לחברו, שאם אנשים יגזלו זה מזה, לא יהיה לדין ולדיין, אז החברה מתפרקת. האמת זה בין אדם למקום, והשלום בין אדם לעצמו. זאת אומרת, השלום זה היכולת של כל מצוי להיות שלם במדרגתו. שלום מלשון שלם. לכן אם אין שלום, אין כלום. זה אנחנו אומרים זה בתפילת שמונה עשרה כל יום, לא? המברך את עמו ישראל בשלום. אנחנו אומרים שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. אז מה זה להיות שלם? מה זה שלום? שימוש, טוב, זה שימושים עושים בכל מיני ביטויים היום, אבל השאלה אם השימוש צודק. אבל המושג של שלום במקורו, מה משמעותו? שאני שלם. זה נקרא שלום. בוא נבדוק, בוא נבדוק, בוא נבדוק. זה עניין של אחוזים, אם כן. ואם אין שלום לאדם, ואם אין שלום לאדם, יש לו מונע מתורתו ומכל עניינו. ואמר מרבה צדקה, כי הצדקה אינו אלא השלום. כי כאשר האדם מעמיד דבריו על הדין שלא יעשה לפני משורת הדין, בזה מתחדש מחלוקת. והפך זה, כאשר מעשיו הם מצדקה ולפני משורת הדין, שהצדקה אינו דין כלל, ולפיכך הצדקה היא מביאה השלום, כמו שאמר הכתוב, והיה מעשה הצדקה שלום. כלומר, פה הצדקה יש בה משמעות של ויתור. סתם צדקה אגב איננה ויתור, צדקה זה חובה, מרבה צדקה זה ויתור. אין, מה זה מרבה צדקה? למה צדקה כשלעצמה איננה ויתור? כי זה הלכה. למשל, אם אדם יש לו הכנסה קבועה של כך וכך, והוא לא נותן לצדקה את אחוז נכבד מנכסיו, כן? הוא לא נותן מה שהוא צריך לעולם. מה ההלכה? בבית דין מחייב אותו, נכון? זה הלכה כמו של השולחן ערוך. מס הכנסה למשל, כן? הרי חלק מה שאתה משלם למס הכנסה זה צדקה מפורשת. אתה מקיים מצוות צדקה כשאתה משלם מס הכנסה. גם ליהודים. אגב, מפרנסים אני אהיה גויים, אני אהיה ישראל. משום דרכי שלום, לא? בסדר, הלכה מפורשת.
כל הביטוח לאומי והכל.
גם בארץ, ודאי. אלא אם כן הוא אויב, זה משהו אחר. אבל אני אומר, סתם ככה, יש הלכה, מפרנסים עניי גויים, אם עניי ישראל, נפנה דרכי שלום. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, גם ברמב״ם. עכשיו, אז מס הכנסה. כשאתה משלם מס הכנסה, חלק נכבד מזה הולך לרווחה. אדם יוכל להגיד, סליחה, אני לא מעוניין לטפל בשירותי רווחה, אין לי מסכנים בבית, אצלי כולם בסדר, בריאים, ברוך השם, אין אנחנו נזקקים. ולכן אינני נותן למס הכנסה את אותו אחוז של התקציב. אני עושה חשבון, מה בתקציב הולך לרווחה? את זה אני לא נותן.
רק לביטחון.
אני נותן רק לביטחון, למשל. ביטחון אני מוכן, אבל רווחה אני לא מוכן. כן? אז מה יהיה הדין? המדינה תכפה עליו, נכון? בזה המדינה מקיימת את הסעיף בשולחן ערוך, האומר, ש... אם אדם לא נותן צדקה כפי שעמדו הוא, זאת אומרת שהעריכו שהוא צריך לתת, אז מוציאים את זה ממנו בערכאות. זאת אומרת שהצדקה כשלעצמה היא גזל עניים. אם אתה לא נותן, אתה גזלת את העני. אבל מה שכאן מדובר עליו זה מרבה צדקה. מרבה צדקה זה מעבר לחובתי המשפטית, אז מרבה שלום. דווקא אם הוא מרבה צדקה. יוצא לפי זה, מה?
מה צריך עשה היום לומר זה...
חלק ממס הכנסה שאתה נותן הוא מעשר כספים, בהחלט. מה? זה לא פשוט מה שאתה אומר. פה החישוב יותר מסובך. כן? כי כשאתה נותן, לא, אתה צריך לתת מעשר מהנטו. אבל אתה צריך לעשות גם חשבון שחלק ממה שהופרש למס הכנסה היה בכלל המעשר הזה. אתה צריך לבדוק מה בחוק התקציב הוא לדברים של צדקה, ומה הוא לדברים...
המשכורת מחושבת היא על הפיש הברוטו, זה מוכלול גם בפנים, ביטוח לאומי,
כן, גם זה, גם ביטוח לאומי זה בכלל צדקה. אתה נותן ביטוח לאומי, זה צדקה. מה פתאום? אם אדם ימות לפני שהוא מספיק לקבל את הביטוח לאומי, מה שהוא נתן, לאן הולך? ליורשים שלו? מה פתאום?
אבל אם ברוך השם הוא יחיה עד 120, הוא יקבל הרבה מביטוח לאומי.
ואם אדם נותן לקופה של צדקה, כן? ויום אחד הוא זקוק לכסף, הוא לא הולך לאותה קופה שאליה הוא תרם? לא אותו דבר, אתה אומר. צריך לבדוק.
כי פה מפקידים מראש בשבילך, ורק אם, אז משתמשים בכסף זה למשהו אחר, אבל המטרה הראשונית היא בשבילך.
המטרה היא בשבילי? אני לא בטוח, בכלל. גם מה שאני מקבל עם ביטוח לאומי אינו מחושב לפי מה שנתתי. לא?
כל אחד נותן לפי מה המשכורת שלו.
לא נכון.
זה חלקו, כן. אם אדם היום נפגע, לא שהוא בן 65, אלא אם אדם צעיר נפגע, הוא מקבל את החלק לפי יחסיות המשכורת שלו.
אבל לא לפי מה שהוא נתן לביטוח לאומי.
הוא נותן לפי היחסיות במשכורת ומקבל לפי היחסיות במשכורת.
אתה בטוח מה שאתה אומר?
לפחות, כן. לא לאורך כל השנים.
אז אם ככה זה החישוב יותר מסובך.
כן, זה...
בסדר, אוקיי, אוקיי. בסדר, אני לא בא פה לפסוק את הדבר הזה, אבל... תשאל אותם. טוב. איפה אנחנו? עכשיו, אם כן, לפי זה, הצדקה, יש בה ויתור על הדין, וזה מרבה שלום. עכשיו, כפי שאמרתם, אם ככה, גם במובן הציבורי. אם ציבור מעוניין בשלום, עליו לוותר, נכון?
כן.
נכון או לא?
שאלה על מה?
כן.
מה? זה מה שכתוב, לא? בכלל זה גביע. אם הוא רוצה שלום, הוא צריך לוותר.
אבל את הארץ, לא שלנו, אנחנו קיבלנו אותה בהשלה.
זאת אומרת, השלום הוא לא הערך היחיד. יפה. כן? זה כמו שלמשל מותר לא, אז אני מסביר, יש פה דיני קדימה. מבטרים על האמת מפני השלום, הרי מותר לשקר מפני השלום, נכון? מבטרים על השלום מפני הארץ, שנאמר ונתתי שלום בארץ. יש הסבר כזה של הרב קוק, נדמה לי בעזרת כהן. הוא אומר שבענייני הציבור התורה לא דחקה את האומה למידת חסידות. כלומר, אדם פרטי, זה שהוא יוותר על רכושו, זה מידת חסידות. כן? אתה הרסת לי את האוטו, אלא אני מוותר שתהיה בריא. מידה טובה. נכון? דפקת אותי בזה? לא נורא. תמשיך. כן? זאת אומרת, זה בסדר. זה מידת חסידות. אבל לכלל אסור לנהוג מידת חסידות. ככה הרב מסביר שם, עזרת כהן, בתשובה בהלכה. שבענייני הציבור התורה לא דחקה את האומה למידת חסידות, כי אז יש פיקוח נפש של האומה.
זאת אומרת, באוטובוס אסור לו לעשות, אם זה מונח באוטובוס.
כן, נו,
אז
הוא יתג את אגד, הוא לא יכול. מה, דפקת את אגד? נכון, אבל אגד יכול לוותר. אבל הציבור כציבור, זאת אומרת, מידת הדין מגינה על מידת החסד הפרטית. החסד זה שייך לפרט והדין לכלל. בסדר? לכן יש הגנה של מידת הדין שמאפשרת ליחידים לנהוג בחסידות. בסדר? אבל אם זה הפוך, אז יש סכנת נפשות. לכן הוא אומר כאן, שאם אין שלום אין כלום, לא, זה פה אין. כן. ובפרק כמה דבבה בתרה, אמרו, גדול המעשה יותר מן העושה, שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. מה זה מעשה?
זה לא המעשה?
לא, המעשה. מעשה זה מי שגורם לאחרים לשלם. כן? המעשה. כן. אמר רבה לבני מחוזה.
זה שורך כבוד בכזה שיחה
דין לגורם. כן, הוא גורם שכולם ישלמו עוד יותר, והוא לא נתן גרוש. הוא אפילו נהנה מהארוחה. כן? אבל הוא גדול יותר מכולם, כי הוא גרם להם. שנאמר, והיה המעשה הצדקה שלום. אמר רבה לבני מחוזה, עוסו ההדדה. כן, תחייבו אחד את השני, כלומר תגרמו אחד לשני לתרום. כי איך ידהבה שלמה במלכותה עד כאן, כדי שיהיה שלום במלכות. ורצה לומר, כי נתינת הצדקה אינו גורם שלום. כי נתינת הצדקה הוא מנדיבות לב, שהאדם מתנדב לצדקה, ולפיכך אין זה מבטל המחלוקת. כי אין זה מנדיבות ליבו של אדם לוותר המחלוקת. כי הנדיב עושה מנדיבות הלב מה שעושה בלי הכרח. הוא דבר זה רוצה וחפץ לעשות מנדיבת ליבו, ואין רוצה לעשות דבר זה מצד ההכרחי. וכל בעל מחלוקת רוצה להכריח שכנגדו לעשות מה שירצה. ואף אם אותו שכנגדו הוא נדיב לב וחפץ לוותר מדעת עצמו, אבל לעשות מצד ההכרח, להכריח אותו אינו רוצה לעשות. אבל יש הבדל גדול. נדיבות הלב של בעלי הצדקה זה לא נוגע כלל בשכבה של ההכרח שבנפש. ולפיכך אף מי שהוא נדיב נכנס במחלוקת שאין רוצה לעשות מצד ההכרח. ולפיכך צדקה שהיא אינה מוכרחת אין זה מבטל המחלוקת, אבל המכריח את אחר על הצדקה אין צדקה הזאת היא נדבק ליבו, רק כי המכריח על הצדקה מפני שהוא מחויב בצדקה ומחויב שלא יעמיד דבריו על הדין, ולפיכך מכריח על הצדקה אף שאין כאן נדבת לב, רק מוכרח הוא לעשות צדקה. ובוודאי מצד זה הוא שלום בעולם, כאשר הצדקה היא מוכרחת, שבעל מידה זאת אף כי חברו מתנגדו רוצה להכריח אותו על דבר, הוא מוותר ועושה רצונו, כי הצדקה הוא דבר מוכרח ולא נדבת לב. ומה שאמר כאן מרבה צדקה מרבה שלום גם כן, לכאורה זה לא נכון, היה צריך להיות מי שמרבה להכריח אחרים לעשות צדקה, נכון? אז אומר שמרבה בצדקה להכריח אחרים על הצדקה, ודבר זה הוא המביא שלום. כלומר מרבה צדקה, אתה מרבה לגרום לאנשים לעשות צדקה, זה מרבה שלום. והנה מה שאמר מרבה צדקה מרבה שלום, כלומר כאשר הוא מרבה להתעסק בעניין הצדקה שמכריח את אחרים על הצדקה, מרבה שלום. ויש עוד עניין זה, מה שאמר מרבה צדקה מרבה שלום, דברים עמוקים ואין כאן להאריך, והתבאר בנתיבות עולם בנתיב הצדקה.
מאיפה הוא לומד שמתכוון כאן למי שגורם
להביא צדקה? בגלל שהוא לא, מההיגיון. מההיגיון, כי הוא אומר לא יכול להיות שריבוי הצדקה מביא שלום, כי השלום זה בא לעומת המחלוקת. המחלוקת באה בגלל שאדם איננו רוצה שאחר יכריחו. הצריך, כדי לבטל את הנטייה הזאת, לא לקבל את ההכרח מאחר, צריך הכרח מסוג אחר. אז ההכרחה לתת צדקה היא המרבה שלום.
אבל הוא צריך
לא אמרו מרבה צדקה מרבה בריאות. זה לא אמרו. כן.
הלך לבית
חולים.
נכון. שם ישמרנו. כן, סימצינן.
מי שמרבה צדקה זה קפצן, הוא מבקש צדקה מאלפי אנשים כל יום, הוא מרבה שלום.
הוא מרבה שלום, נכון, כי זה יותר גדול להרבות צדקה בעולם מאשר שאתה תיתן צדקה. נתת צדקה, אז מה? אז הדרת את שמך, יש לך הרגשה טובה, אבל לא הבאת שלום לעולם. מה שנגיד, אם אתה בונה שיטה כלכלית שגורמת לצדק חברתי, בזה אתה הרבית שלום בעולם. והשיטה הכלכלית יכולה להיות מוגנת בחוק. כך שאם אתה הצבעת בכנסת על חוק המרבה צדקה, זה הרבה יותר גדול מאשר אם מנדיבות לב נתת מיליון דולר. בסדר? כן. אמת. טוב.